ערב טוב לכולם. הכל מצוין. דבר שם ברשות המשפחה, אני מבין שאנחנו נמצאים בערב לזכרו של מאיר, זכרונו לברכה. לא יצא לי להכיר, אבל במעט ששלחו לי ובמעט שעכשיו גם שמעתי, מבין שזו הייתה דמות שלכולנו יש מה ללמוד ממנה. ואנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בימים בין כסל לעשור, עוד מעט יום הכיפורים, עברנו את ראש השנה, וימים של למידה, ימים שבהם כולנו מנסים להיטיב את דרכינו ולעמוד מצבים סקופים לקראת השנה החדשה. אני הייתי רוצה ברשותכם לתת איזושהי קריאת כיוון לעבודה הרוחנית שלנו בימים הללו. הייתי קורא לזה עבודת התשובה על ההחלטות שעשינו בשנת תשפ"ב. אני אסביר. הרעיון של יום הכיפורים זה שהאדם עומד וסוקר את מה שאירע בשנה האחרונה, והוא מנסה לחפר, לראות את ההחלטות ואת הכישלונות שהיו בשנה האחרונה, ולנסות להפוך את השנה הבאה לשנה טובה יותר. בדרך כלל אנחנו לא צריכים לשוב בתשובה על דברים שהם ממש במזיד. זאת אומרת, מעט האנשים ממש עשו דברים שברו להם שהם היו שליליים, ומה שנקרא יודע את קונו ומתכוון למרוד בו, זה מעט האנשים. רוב האנשים חפצים בחיים ומנסים לעשות את מה שנראה להם טוב וישר. הבעיה בדרך כלל שאדם ניצב לפניה והוא מנסה לזכור את השנה האחרונה, זה לראות את הדברים שהוא החליט בשנה האחרונה, שהוא חשב שהם יובילו אל הטוב, והם הובילו אותו לכיוון אחר. וזו הנקודה שאני רוצה לחדד. אנחנו כל הזמן צריכים לקבל החלטות. קראתי פעם מחקר שאדם בממוצע צריך לקבל 75,000 החלטות ביום. איך הגענו למספר הזה? פשוט. זה שהשעון צלצל בבוקר והיינו צריכים להחליט האם לקום או להסתובב לצד השני, זה סוג של החלטה. האם לקום בבוקר וללכת לכיוון האמבטיה לצחצח שיניים, או ללכת לכיוון ארון הבגדים ולבחור בגד, זה גם סוג של החלטה. עכשיו כולנו נמצאים בשיעור לקראת יום הכיפורים, זו הייתה החלטה שקיבלנו, ולכל שנייה ושנייה מהשיעור הזה יש אפשרות לכל אחד ולכל אחת להחליט שהם לא מקשיבים או שהם קמים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כל הזמן ברצף אינסופי של החלטות. איך אנחנו מקבלים החלטות? בימי התנ"ך, בימי הנבואה, הייתה דרך מאוד פשוטה לקבל החלטות. היו הולכים לנביא. כאשר עם ישראל למשל התלבט האם לצאת למלחמה כנגד הפלישתים או לא, הם הלכו לשאול את האורים והתומים. זאת אומרת, קיבלו איזו השראה נבואית מה הדבר הנכון לעשות. הרעיון הזה שבימי הנבואה אנשים קיבלו מהנביא, מההורים והתומים הדרכה, אם נתרגם את זה לשפה מודרנית, בימים עברו ההחלטות היו בהרבה יותר ספונטניות וטבעיות. זאת אומרת, אנשים לא היו צריכים כל כך הדרכה כדי להבין מה הדבר הנכון לעשות. לפני 4,000 שנה, איך אדם החליט מתי לקום בבוקר? הוא לא כיוון טיימר. פשוט, כאשר קרני השמש ניטפו את פניו, הוא קם. כאשר הוא שמע את הסחבי קורא, הוא ברך. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובלילה. לפני 500 שנה, איך בן אדם החליט באיזה עבודה הוא הולך לעבוד? לא היו אז מבחנים פסיכוטכניים. פשוט, הוא המשיך באופן טבעי את מה שההורים שלו עשו. מרחב הבחירה היה בה הרבה יותר מצומצם, וממילא היכולת לחוש ודאות בהחלטות שלנו, זה היה משהו מאוד מאוד פשוט וקל. לפני 500 שנה ולפני 2000 שנה, אנשים שעמדו בערב יום כיפור, הם בעיקר נאלצו לחזור בתשובה על דברים שהם עשו במזיד. זאת אומרת, שהיה ברור להם מה הדבר הנכון לעשות, ובכל זאת, הם עשו הפוך. כיום זה לא המצב. אין לנו היום נבואה. וכיום אנחנו נמצאים מול מרחב אינסופי של החלטות. כל שנייה ושנייה, כאמור, אנחנו צריכים להחליט מה הדבר הנכון לעשות. איך אנחנו מחליטים את זה? אומרים חז"ל, מיום שנחרב בית המקדש, חכם עדיף מנביא. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מכריעים הכרעות כיום, היא לא על ידי נבואה, אלא על ידי חוכמה. מה שנקרא שיקול דעת. כל רגע אנחנו עומדים בפני החלטה ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה המשפחתית, ברמה המקצועית, ואנחנו צריכים לאסוף נתונים ולהכריע. עד כאן הכל פשוט. ומכאן אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. כאשר אנחנו עושים סקירה על ההחלטות שקיבלנו במהלך השנה האחרונה, במידה וההחלטות הצליחו, אנחנו תכננו דברים מסוימים, שקלנו, הכרענו, והכל הצליח. הלכנו לעבוד במקום מסוים, גידלנו את המשפחה שלנו באופן מסוים, החלטנו לצאת לנופש, והכל היה בדיוק כמו שתכננו. מצב כזה, אין לנו הרבה מה לעשות חוץ מלשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא על כך שהוא נתן לנו להצליח. אבל מה קורה בהחלטות שנכשלנו? וזה הרעיון של יום הכיפור. שאדם ניצב ומסתכל על הטעויות שהוא עשה במהלך השנה האחרונה. תכננו דברים, שקלנו, ובסוף זה יצא שונה לחלוטין ממה שתכננו. איך אדם חי עם כישלונות? איך אדם חי עם נפילות? בעולם שבו אנו חיים, בתרבות, נקרא לזה התרבות החילונית, שבה אנחנו מצויים כיום בעולם, הדרך שבה אנשים מתמודדים עם החלטות כושלות, היא בדרך כלל בשתי דרכים. דרך אחת, תסכול. אדם אומר לעצמו, תכננתי, חשבתי, וזה לא הצליח. זו תחושת החמצה איומה ונורא. למה החלטתי מה שהחלטתי? למה עשיתי את הדבר הזה? אם הייתי יכול לחזור אחורה בזמן ולשנות את זה, הייתי עושה. אבל אי אפשר. אם יש החלטות, יש טעויות שהן הפיכות. צורך העניין, אדם, לא יודע, החליט לעבוד במקום מסוים, טוב, אחרי מספר חודשים הוא רואה שזה לא המקום שמתאים לו, אז בסדר, החליט. יש קצת נזק, אבל לא נורא. אבל ישנן החלטות שטעות שבהן יש לה השלכות אדירות. למשל, החלטה לנישואים. להחליט עם מי להתחתן, זה משהו שאם אנחנו טועים בו, יש לזה לאחר מכן נזקים מאוד לא פשוטים. זו אגב הסיבה שכל כך קשה לאנשים היום להכריע בהכרעה הזו. יש את החשש האדיר, אולי אני טועה, אולי אני טועה. אז דרך אחת כאמור היא להישאר בתחושת תסכול. החלטתי, נכשלתי, אכלתי אותו. דרך שנייה, שהיא דומה לדרך הראשונה אבל היא קצת נראית אחרת, שאדם אומר לעצמו את המשפטים הבאים, נתראה, באמת החלטתי, אני מסתכל על השנה האחרונה והנה נפלתי, נכשלתי, אבל לא בוכים על חלב שנשפך. זה המצב, זה החיים, צריך איכשהו להמשיך קדימה. שימו לב, זה עדיין אותה עמדה, עמדה של ייאוש, עמדה של תסכול, עמדה של החמצה. רק שבדרך השנייה אדם אומר לעצמו, טוב, בואו ננסה למזער נזקים, ואז יש שלל משפטים שהיום אנשים נוהגים לומר לעצמם, משפטים בסגנון, אני החלטתי לא להביט אחורה, אלא להביט קדימה. משפט קלישאה קונצ'רית קלאסית. אפשר כמובן להגיד משפט יותר עמוק, המשפט האהוב עליי, אני החלטתי להפוך את הלימון ללימונדה. זה בכלל משהו שמשל מדהים, מלא שאר רוח. הגישה היהודית בערב יום הכיפורים היא שונה, וזה מה שאני מנסה ללמוד יחד איתם. הגישה היהודית מסתכלת על הטעויות שלנו במהלך השנה באופן אחר. ישנם שתי מילים שהן הנחת המוצא של יהודי ויהודיה כל השנה, ובטח בערב יום הכיפורים. ושתי המילים הן יש אלוהים. התפיסה שלא מאמינה באלוהים, במשמעות העמוקה, תבינים, זה יכול להיות גם אנשים שהולכים עם כיפה על הראש, אבל הם לא באמת מאמינים שיש אלוהים. זאת אומרת, מבחינתם העולם הזה הוא הפקר. אין כיוון למציאות. כאשר הם נופלים, כאשר הם נכשלים, הם מרגישים לבד. זאת אומרת, אם אני מצליח בהחלטות שלי, נפלא וטוב, אבל כאשר לא, אין כלום. הגישה היהודית מתחילה במילים הראשונות שפותחות את התורה. בראשית ברא אלוהים. שזה במילים אחרות, יש לעולם הזה כיוון. יש לעולם הזה מטרה. המילה אלוהים זה ריבוי של המילה אל. יש אל אל אל. יש כיוון שאליו אנחנו הולכים. ולמרות שאני נופל, ולמרות שאני נחשב, אלוהים אוחז בידי ומוביל אותי בדיוק לאן שאני צריך להגיע. כאשר אנחנו החלטנו החלטות במהלך השנה האחרונה, כאשר אנחנו החלטנו החלטות לפני 20 שנה, כאשר אנחנו החלטנו החלטה לפני 5 דקות, יש משפט במסכת בבא בתרא שמתמצת את הגישה היהודית להחלטות. והמשפט הוא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. במקור זה משפט שנאמר ביחס לדיינים, שהם מחליטים על פי הנתונים. בעלי המוסר לוקחים את זה לנפש של האדם. כל אחד וכל אחת מאיתנו הם דיינים, זאת אומרת צריכים כל שנייה לדון ולהכריע. אמרנו, יש אין סוף החלטות שחייבים להכריע בהם בחיים. כאשר אדם מחליט החלטה על פי מה שעיניו רואות, כלומר על פי מכלול הנתונים שהיו לו ברגע מסוים, הוא שקל, הוא בדק, הוא התייעץ והוא החליט החלטה, זו ההחלטה הנכונה. לא משנה מה התוצאה. גם אם יכולנו לחזור בזמן אחורה, לא היינו עושים את זה. כי כאן אבינו מלכנו מצמיח אותם. זו גישה שהיא לא רק קשורה ליום כיפור, גישה לכל החיים. האם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא איתו? ולכן הוא עושה כמיטב יכולתו, והקדוש ברוך הוא ממשיך את זה מכאן. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני מסתכל על השנה האחרונה ואני בודק ואני רואה את כל הדברים שאני החלטתי, ואני יודע ואני יודעת שעל פי מה שהיה אז, זה מה שהייתי צריך לעשות. ישנו משפט שאני בכל שיעור שאני יכול, בכל מסגרת, אני מנסה ללמד אותו, כי אני חושב שהוא המפתח לעבודת השם כיום במאה ה-21. במשפט שלקוח מספר חובות הלבבות של רבינו בחיי אבן פקודה בשער הביטחון. ושם כותב רבנו בחיי את המשפט הבא: מי שמאמין באלוהים לעולם לא רוצה להיות במקום שונה מאיפה שהוא נמצא עכשיו. מה הכוונה? לא הכוונה שאדם לא רוצה להתקדם בחיים, לא הכוונה של אדם אין ביקורת על המצב שהוא נמצא והוא לא רוצה להשתפר. בוודאי, תכף נדבר על זה, איך אנחנו משתפרים. אבל יש איזה הנחת מוצא. אם אני עשיתי את מה שאני יכולתי, שוב, אין לנו נבואה. על פי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי היום, שזה שכל ותורה, אין יותר כלים. אדם מכריע אחרא על פי השיקול דעת שלו, על פי עולם הערכים שלו, על פי ההתייעצות. כאן אני צריך להיות. כל המחשבות של אם, של אילו, אם רק הייתי נולד למשפחה אחרת. מחשבת בריחה קלאסית. תבינו אותי. הסיבה שאני נמצא במקום שלי עכשיו בחיים זה בגלל ההורים שלי. גדלתי בבית קשוח. אם רק ההורים שלי היו יותר נחמדים, אם רק למשפחה שלי היה יותר כסף כמו המשפחה שלו. אחד הדברים שמאפיינים אנשים שאין להם אלוהים, לא משנה מה גודל הכיפה שלהם, שהם אנשים שהם מאוד מאוד השוואתיים ומאוד מאוד תחרותיים. הם לא מוצאים את אלוהים אצלם, הם כל הזמן פוזלים על אלוהים של אחרים. אם לפני 10 שנים היינו יודעים את מה שאנחנו יודעים עכשיו, תבינו, אנחנו שלחנו את הילדה הזו למוסד הזה, למה? כי לפני 10 שנים, לפי הנתונים שהיו לנו אז, לפי כל החברות, לפי כל מה, זה היה נראה המקום המתאים. אם היינו יודעים שבכיתה י' יקרה מה שקרה, שבדיוק הזה היה הסתכסכה עם איזה מורה, ולכן אחרי זה נשם הלימודים, וזה עכשיו גרם לאיזושהי, היינו עושים אחרת. זה יכול ללכת גם לכיוונים אחרים. לפני 15 שנה הציעו לנו לקנות איזשהו מגרש פה בגבעת שמואל. התייעצנו עם מומחי נדלן. אמרו לנו, אין סיכוי שהקרקע הזאת תופשר אי פעם. חבל לכם, אל תקנו. אז לא קנינו. והיום אנחנו עוברים ליד המגדלים שבנו. אנחנו כל בוקר רואים לעצמנו, יכולנו להיות מיליונר. למה לא עשינו את זה? זה יכול לגלוש גם למישור הזוגי. לפני שהכרתי את אשתי, הכרתי מישהי אחרת. לפני שהכרתי את בעלי, נפגשתי עם מישהו וזה כמעט היה. זה כמעט היה. וזה כבר היה נראה שזה ממש מתאים, אבל אז בדיוק אני הלכתי עם המילואים, והיא בדיוק לא יכלה, אז זה התמסמס הקשר, ובסוף התחתנתי איתו. ובסוף אני נשוי לה. וכל פעם שקצת קשה לי בחיים, אפשר לברוח לבן זוג אלטרנטיבי בדמיון. אם היה לנו חיים אחרים, כל המחשבות הללו, אומר רבנו בחיי, זה מחשבות של חוסר אמונה. יש אלוהים. ואם אדם החליט לפי מה שהיה לו אז, זה המסלול שהקדוש ברוך הוא מצמיח אותנו. זה יכול להיות גם במקרה קצה. אתן לכם דוגמה. אדם לקח רכב לנהיגה שגרתית ביום חמישי בשעה 22:00. ואז, לא עלינו, התרחשה תאונה. תאונה קשה, בכוונה מקצין, משהו שיש לו השלכות לכל החיים. מישהו או מישהי נשארו עם נכות פיזית או נפשית מהתאונה הזו שהתרחשה. איך בן אדם מסתכל על עצמו במראה מאותו יום ואילך? יש אנשים שמאותו ערב ואילך כל בוקר מסתכלים במראה ואומרים, למה יצאתי לנסיעה הזו? למה לא חיכיתי רק עוד 5 דקות? זאת אומרת, זה שברי שנייה, לתאונה זה סיפור של שברי שנייה, שאחרי זה אדם כל החיים לועס את זה, משחזר את זה. למה לקחתי פנייה ימינה ולא שמאלה? מה זה? תכף נדבר על זה, שאלה מצוין, זה בדיוק ההמשך, אבל שנייה. אני אומר לפני זה. זה גם השלב שבו בן אדם מתחיל לעשות דבר שנקרא חוכמה שבדיעבד. הוא מתחיל לדמיין לעצמו מחשבות כמו, באותו בוקר קמתי עם תחושה לא טובה. ולכן, למה לא שמעתי לה? זה קלאסי, שוב, פסיכולוגיה קלאסי. אחרי שקורה אסון, אנשים מתחילים לעשות דמיונות לאחור שהם ידעו את זה בעצם. אם שהיה את אסון נרון, רחמנא ליצלן, לפני 1.5 שנים, היו לי 2 בנים שם, ברוך השם לא קרה להם כלום, אז מחורת קיבלתי המון טלפונים, חברים, מה קורה, מה שלומה, מה כל בסדר. כולם פתחו למחורת האסון מרון בבוקר, כולם פתחו, 30 מי שדיברתי בערך, כולם פתחו את השיחה במשפט הבא. אתה יודע, השנה חשבתי לנסוע למרון, אבל משהו עצר אותי. אמרתי, וואלה, כולכם נביאים, חבל הזמן. אמרתי, אתם ידעתם שזה הולך להיות. אני אומר, ואני הולך לתבוע אתכם פלילית במשטרה. אתם ידעתם ולא התקנתם. ידעת. עכשיו זה גם מגיע השלב של סבתא שלי חלמה חלום. זה בדרך כלל. היה לי מקרה כזה. נשרה אליי קלה ערב החופה. אומרת לי הרב, סבתא שלי חלמה חלום בלילה שיש 3 אורים שחורים מעל החופה. האם זה סימן שאני לא צריכה להתחתן? אמרתי לה שנייה, הוא היה בטלפון. חיכיתי 2 דקות, אז אמרתי, תראי, הסתכלתי בזוהר הקדוש וביטלתי את הגזרה. האורים ימותו, החתונה תהיה בסדר. והחתונה באמת הייתה בסדר. אני אומר את זה פה, אם מישהו מעוניין או מעוינת בסוף השיעור הזה, תמורת תשלום סמלי, אני מוכן לבטל לכם גזרות. חלמתי, היה נראה לי, תקשיב טוב, שאנחנו לקחנו את הרכב, זו הייתה ההחלטה הנכונה. אנחנו לקחנו את הרכב לסיבה טובה, כן. נכון? לקחנו את הרכב משהו שעל פי שכל ותורה מותר וכדאי לעשות, לקחנו את הרכב לבקר חברים, לקחנו את הרכב לעשות קניות, לקחנו את הרכב לשמוע שיעור תורה, לקחנו את הרכב כי אנחנו נהנים ביום 5 בערב ללכת ולהסתובב בגבעת שמואל, מסיבה לא ברורה, אבל עדיין. בסדר? זה מה שעושה לנו טוב בחיים. זה מותר על פי ההלכה? יופי. הרכב עבר טסט? כן. טיפול 10,000? כן. נהגנו בזהירות? כן. שמנו חגורת בטיחות? כן. קרתה תאונה? הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו מכאן. וכל שנייה שבן אדם חוזר אלה, אבל למה יצאתי? זה מחליש אותו. זה עצת היצר. אבל כמו ששאל יפה, מה השם? יואל? יוני. שאלה טובה. שאל, מה קורה אבל אם התאונה הייתה באשמתי? הייתה תאונה בגלל שלא הוטטנו שנכנסנו ימין על הצומת. כאן נכיר מושג חדש בעולם היהודי. קוראים לו תשובה. שזה נועדה תשובה. תשובה לא נועדה לאנשים עם יסורי מצפון שרוטפים את עצמם בלי שום סיבה. תשובה נועדה לאותו חלק שהוא באחריות שלי. אומר הרמב״ם, ישנם 4 שלבים לתשובה. חרטה, עזיבת החטא, וידוי, קבלה לעתיד. חרטה, אני מתחרטת לא על זה שלקחתי את הרכב. אני מתחרט על זה שלא הוטטתי שנכנסתי לצומת. זה משהו קריטי בעשיית תשובה. אנשים שאין להם אלוהים הם בדרך כלל שהם מתחרטים על משהו, הם כבר עושים עסקת חבילה, אין אני אפס, כל החיים שלי לא שווים כלום, ולמה בכלל אני עם רכב, ולמה אני בכלל חי, ולמה נולדתי. להירגע, למדר את הבעיה. החיים שלנו הם חיים טובים, אנחנו עושים הרבה דברים טובים בעולם שלנו, וגם נסיעה ברכב זה אחד מהם. והייתה פה טעות שכאן לא הוטטתי. עזיבת החטא, אדם אומר אני מהיום מקפיד לנהוג על פי כללי הזהות ולאותת שנכנסים לצומת. וידוי, מתי אנחנו מתוודים? ביום הכיפורים. על חטא שחטאנו לפניך בנהיגה לא זהירה. ואז דלת, קבלה לעתיד. מה ההבדל קבלה לעתיד לעזיבת החטא? קבלה, עזיבת החטא זה כאילו איזו אמירה כללית, אני מהיום נוהג בזהירות. קבלה לעתיד זה גם לעשות איזשהו מעשה שמעיד על רצינות. לצורך העניין, אנחנו מתקנים מובילאי ברכב. אחרי שבן אדם עשה את ארבעת השלבים, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זה נגמר. זה המדד לתשובה אמיתית. כל פעם שהוא מתפתה להיכנס לדמיונות של אם היה יכול להיות, שידע שהוא לא מאמין בתשובה. אגב, זה נכון גם ביחס לאנשים אחרים שנכשלו. אנחנו חיים לצערנו כיום בעולם שלא מאמין בתשובה, ולכן אם מישהו נפל או מעד, אין רחמים, אין סליחה ואין מחילה. אנשים מאוד מרגישים צדיקים שהם אומרים ככה, אין, הוא לעולם לא נסלח לו, אנחנו נרדוף אותו עד... אדם צריך לשאול את עצמו, במידה שהאדם מודד, מודדים לו. אנשים שלא מאמינים שאפשר לעשות תשובה וסליחה, יכול להיות שגם הם בשמיים יימדדו באותו סטנדרט של אין סליחה ואין מחילה. אבל הקדוש ברוך הוא מאמין בתשובה, וברגע שאדם עשה תשובה להחלטות שלו, הוא לשנייה אחת לא מביט לאחור. זה משפט של הרמב״ם. לעולם, אומר הרמב״ם, אל ישליך אדם דעתו לאחוריו, כי העיניים, אומר הרמב״ם, נבראו בפנים ולא מאחור. שזה במילים פשוטות, אדם הולך ישר. הרמב״ם כותב את המשפטים האלה באיגרת, ביחס לאנשים שמפחדים משדים ורוחות, אנשים שמרגישים רדופים כל הזמן, משדים מהעבר. להפסיק את זה. אדם הולך קדימה, והוא כל הזמן שב, הוא כל הזמן מתקדם, שום דבר לא מפיל אותו. גם שהוא החליט החלטה לא נכונה, גם שהוא טעה, הוא שב בתשובה, והוא שלם עם המקום שלו עכשיו בעולם. זו תפיסה שהיא מגיעה לאין סוף דברים. אתן לכם דוגמה איך הרעיון הזה שאין לדיין אלא מה שאין עבורות, איך זה נגזרת, שאפילו נגזרת הלכתית. תבינו שזה לא צחוק המשפט הזה. ככה ביהדות פוסקים הלכות. לדוגמה, מי כאן מהקהל אוכל חסה, ירקות עלים? אוקיי, מצביעים רק 20% מהקהל, זאת אומרת כל השקהל שער לא אוכלים, יפה. ואני מניח שכולם, שאנחנו אוכלים היום מבחינה כשרותית חסה, ירקות עלים, במה אנחנו משתמשים? ההמלצה היא להשתמש בגוש כתיב, חסלת מה שנקרא. זאת אומרת, עלי חסה שגדלו בחממה מבוקרת, בלי תולעים. למה? כי אם היום ניקח חסה רגילה, ונשטוף אותה טוב טוב, עם חומץ, עם הכל, ונסתכל לפלורסנט ולא נראה תולעים, נשים אותה מתחת למיקרוסקופ, נראה תולעים. לכן אנחנו אוכלים חסה שגדלה בחממה מבוקרת, שבה אין תולעים גם שמסתכלים מתחת למיקרוסקופ. פשוט. עכשיו שאלה. סבא וסבתא שלנו, לפני 80 שנה, איך הם אכלו חסה? לא היה חסלת. תשובה, לפני 80 שנה לא הייתה את הטכנולוגיה לראות תולעים מעבר לעין, מעבר למה שרואים בעין. אם לא רואים תולעים, אין תולעים. ככה זה עובד. לא שהם אכלו תולעים, אבל השם סלח להם. אין תולעים. אין לדיין אלא מה שנברות. הקדוש הוא יצר מציאות בעולם לפני 500 שנה שאין יכולת לראות את תולעים, אז אין תולעים. היום שיש לנו את היכולת לראות את התולעים הללו, הקדוש הוא גם יצר במקביל טכנולוגיה שמאפשרת לנו לאכול בלי תולעים. ככה זה עובד בעם ישראל. זה יכול להסביר הרבה דברים גם בנושא של דינמיקה בהלכה. עכשיו אנחנו לפני יום הכיפורים. כולנו מכירים את המשנה הידועה. רבי ישוע ורבן גמליאל חולקים באיזה יום יחול יום הכיפורים. מחלוקת חשובה מהם כמו. לפי היום כיפורים שנקבע שם לפני 2000 שנה, כל לוח השנה היהודי ממשיך להתגלגל עד ימינו. רבי ישוע מחשב את החישוב שלו ומגיע למסקנה שיום הכיפורים חל ביום X. רבן גמליאל מחשב ומגיע ביום Y. אומר רבן גמליאל לרבי ישוע, גוזרני עליך שאתה תבוא ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך, במקלך ובארנקך, כלומר תחלל באופן פומבי את יום הכיפורים לפי החשבון שלך, כדי שיהיה ברור שהולכים לפי החשבון שלי. מה עושה רבי ישוע? עושה את זה. איך הוא עושה את זה רבי ישוע? הרי לפי החישוב שלו, לפי החישוב האסטרונומי שלו, צריך להיות יום הכיפורים ביום אחר. תשובה, רבן גמליאל הוא הסמכות ההלכתית של אותו דור. אם הוא החליט שיום הכיפורים חל ביום מסוים, זה יום הכיפורים. אפילו אם יתברר, לא יודע, באיזה מנהרת זמן, אנחנו נברר שמבחינה אסטרונומית רבי ישוע צדק, והירח מול כדור הארץ דווקא התאים לחשבון שלו. אם רבן גמליאל החליט שזה יום הכיפורים, זה הופך להיות יום הכיפורים. זה פסוק מפורש. אלה נקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. דורשים חז"ל, אל תקרי אותם, אלא אתם. אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אפילו מוטעים. אתם מבינים? גם אם נתברר עוד אחרי 2000 שנה, שרבן גמליאל הוא בעצם קבע את זה, כי היה לו איזה אינטרס במזיד לקבוע את זה ביום הזה, כי לא יודע, רשת הסופרמרקטים באותו זמן, היה לה טוב שיהיה את היום כיפורים ביום אחר, כדי שאנשים יקנו מוצרים לסעודה מפסקת, ורבן גמליאל קיבל מהם שוחד. לא מעניין אותי. אם זה מה שהתקבל על ידי הסמכות באותה עת בעם ישראל, וזה הנתונים שלנו, אין לדיין אלא מה שאינה ברורות. זה כלל שצריך להבין אותו לכל העבודה הרוחנית. אני כבר נותן לכם פה סימן. ביום שיעמוד לפניכם מישהו או מישהי, לא משנה איזה עיניים נוצצות יש להם ומה אורך הזקן של אותו אדם, אם הוא אומר משהו שהסגנון שלו הוא בערך של כולם טעו לפניי ורק אני צודק, כל מסורת הפסיקה של עם ישראל טעתה ורק אני צודק ויש לי הוכחות, נגיד לו, אנחנו אפילו לא שומעים את ההוכחות שלך. אומרים חז"ל, כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. ברגע שאדם אומר שכל הדורות הקודמים טעו, לא רק שהוא אדם שחצן וזחוח, הוא גם כופר בהשגחה אלוקית. הוא בעצם בא ואומר שלסבים ולסבתות שלנו לא היה אלוהים. לא היה השגחה אלוהית. עם ישראל כולו טעה 2000 שנה, והנה אני קיבלתי פה הערה מהשמיים. אין דבר כזה. המסורת עוברת מדור לדור. יש השגחה אלוהית על המסורת הזאת. ואגב, זה לא רק בנושאים דתיים. ישנו משפט מופלא, פסקה מופלא, של הרב קוק, שהוא כותב כך, אני מצטט אותה בעל פה. אין לנו לחוש אלא מסתורים אין לנו לחוש אלא מסתורים שאין האדם רואה אותם. שאם כן, אומר רב קוק, אם תתחילו לחוש על המסתורים, כבר ביטלת כל עמל האדם בעולם הזה. אם אדם יחליט עכשיו שכל החלטה שהוא מקבל היא, יש איזה מסתורים שאני לא יודע, אולי זה לא נכון, לא יודע, אני שיקלתי וחשבתי, אבל אולי זה לא נכון. אנחנו יושבים פה עכשיו באולם, פה בבית כנסת. איך אתם יודעים שהתקרה מעל הראש שלכם לא הולכת להתמוטט? מישהו מכם בדק עם מהנדס העיר בגבעת שמואל את התוכניות של הכנסת הזה? מי שעשה את זה, אז הוא זקוק לטיפול. למה? אני אגיד לכם למה. אני פשוט יציף לכם את מה שיש לכם בתת ההכרה. אנחנו חיים במדינת ישראל, ברוך השם. ובמדינת ישראל היא מדינה מתוקנת. ובמדינה מתוקנת בונים בתים על פי תו תקן הנדסי. על ידי מקצוע הנדסה שנבנה על ידי ניסוי ותהייה במשך מאות שנים. והסבירות המוחלטת של בניין שנבנה בתו תקן הנדסי הוא לא מתמוטט. אבל לפני 20 שנה היה אסון ורסאי והתמוטט אולם. זה יוצא מן הכלל. ומי שמתחיל לחיות את החיים על פי היוצא מן הכלל הוא אבוד. כל דבר זה ככה. אבל אולי, אבל זה, אבל אומר הרב קוק, אלא כך היא עמידה האלוהית שאין לפקפק בכלל. שהתורה נתנה רשות לרופא לרפות. עוד ביטוי של חזל. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לרופא שהוא מרפא אותנו? אולי הוא משתיל לנו אנטנות G5. הוא נראה נחמד הרופא. היא נראית נחמדה הרופא, אבל הם בעצם הם שייכים לממשלת כללים. והם מנסים להרעיל אותנו. אולי זה נכון. אולי. אתה עזוי. מה נסגר איתך? לא, לא. כולם רמאים. רואים, זה תפיסת עולם כזו. אין אלוהים. כולם נגדי. כולם טועים. כולם מתאים. הלבן זה שחור והשחור זה לבן. הכל. והנה, הכל הולך להרס ואי אפשר לסמוך על אף אחד. לא נכון. יש אלוהים ויש אמון בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בוודאי שצריך להפעיל חוש ביקורת ולראות איפה יש טעויות, אבל כך היא עמידה אלוהית, שהתורה נתנה רשות לרופא לרפות, והתורה נתנה רשות למהנדס לבנות בתים, והתורה נתנה רשות להורים לגדל את הילדים שלהם. מאיפה אתה יודע שההורים האלה יודעים לגדל את הילדים? הזוג הזה מתחתן, מי אמר, מי נתן להם רישיון להיות הורים? יש אמון שהורים יגלו את הילדים שלהם עם הטעויות, והילדים יצמחו ככה. נכון ביחס לכל דבר. יש, זה בסדר, אפשר עוד 5 דקות, או שאתם כבר יש לכם החלטה שאין לכם כוח? עוד 5 דקות, טיפה. יש ספר נפלא שנקרא חידושי ארן, רבנו ניסים מגרונדי. ארן חי בתקופה מאוד מאתגרת. הוא חי בזמן המגפה השחורה, הדבר השחור. בשנת 1348 עד 1350, תוך שנתיים, הייתה מגפת הבבועות שחורות שחיסלה לפי הערכות בין 50% לשליש מהאנושות באותה תקופה. אסון בקנה מידה שלא היה כמור בהיסטוריה. והרן חי באותה תקופה. ויש לו ספר עם דרשות הרן, שהוא מביא את הדרשות שלו. ושם הוא כותב, אם מתרגם את זה למילים שלנו, תראו מה זה מבט של תלמיד חכם, שנמצא בלב המאפליה, שהמציאות נראית קורסת. והוא אומר את הדבר הבא, כותב כך. שוב, בתרגום שלי. אומר, בא אליי אדם, ואומר שהוא חולה בבבועות שחורות, והרופאים, מה שאז היה רופאים, סוג של לא יודע, אלכימאים וכו', טענו שהדרך לרפא אותם מהבבועות שחורות זה היה על ידי עקזת דם. זה היה איזה סוג של רפואה שהייתה מקובלת בימי הביניים, שאם מוציאים דם אז זה גורם לסירקולציה של הגוף. יש בזה איזה משהו, אבל היום אנחנו יודעים לא רק שזה לא עזר להם באותה תקופה, אלא הפוך, זה החליש אותם. אתם מבינים? הגוף נחלש וזה רק גרם עוד יותר אבל אומר הרמב"ם למישהו ואומר, אני חולה בבועות שחורות, והרופאים אומרים לי להקיס דם ביום כיפור. אומר הרמב"ם, מה פסק ההלכה בשבילו? אם אתם הרמב"ם, מה הייתם אומרים? פיקוח נפש, ברור. מה השאלה? הרופאים אומרים להקיס דם. ועכשיו אבל, הקטע. האדם מקיס דם, באמת, כי הרפואה אז הייתה רק הזיקה לו. ואותו אדם מגיע לשמיים, אומר הרמב"ם. ואז שואלים אותו, אומרים לו, תקשיב, לא רק שקזת דם שזה רק הזיק לך ולא ריפא אותך, זה גם היה ביום כיפור. מה יענה אותו אדם, אומר הרמב"ם? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. על פי הנתונים שהיו לנו ברגע נתון, זו הייתה ההחלטה הנכונה. ככה עובד עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה בכל רגע, גם שאדם משנה החלטות. לפני מספר שנים הגיע לזוג שהחליטו להתגרש אחרי 15 שנות נישואים. ישבתי איתם, לפי מה שהם הסבירו, היה נראה שעם כל הצער, זו הייתה ההחלטה הנכונה. לא הסתדרו יחד, והיה יותר טוב שיפרדו. אתם להם תראו, יש שתי אפשרויות להביט על ה-15 שנה האחרונות שעברת. אפשרות אחת, זה לבוא ולהגיד, 15 שנה חיינו בטעות. בזבזנו את השנים הכי יפות בחיים שלנו. ועכשיו להתחיל חיים חדשים, בגיל, למיוס בגיל 45, זה כמעט בלתי אפשרי. מה תראים, יש גם אפשרות אחרת. לפני 15 שנה, לפי האישיות שלכם אז, לפי הנתונים, לפי האפשרויות, זו הייתה ההחלטה הנכונה. הקדוש ברוך הוא גידל אתכם 15 שנה, במקרה הזה גם נותרו ילדים, כלומר נשאר פה משהו לנצח, ועכשיו אתם הולכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בדרך חדשה. אדם מאמין תמיד נמצא עם אלוהים. הוא אף פעם לא נכשל, הוא יכול לטעות. הוא יכול להחליט החלטה והתברר שהיא לא הובילה אותו לאן שהוא צריך להגיע. וזה רק מגדל ומצמיח אותו. כך היא עמידה אלוהית. וכל מעשי השם, ככה כותב הרב קוק, מכוונים בכל דור ודור. לא סתם הקדוש הוא שם אותנו בדור הזה, עם האישיות שלנו, עם הטכנולוגיה שיש לנו, עם המדע שיש לנו, עם תפיסות העולם שיש לנו. מפה אנחנו צומחים. איך אדם מסתכל, ופה אנחנו סוגרים פה את השיעור הזה, איך אדם מסתכל על השנה האחרונה, תשפ"ב? יותר מזה, איך אדם מסתכל על החיים שלו? אדם בגיל 70, 80, 90, איך הוא מסתכל על החיים שלו? האם הוא מסתכל עליהם בעמדה של כל החיים שלי עם כישלון אחד גדול? השנה האחרונה הייתה, לא הצלחתי שום דבר. מסתכל על הילדים שלי, לא יודע, חלק הצליח, חלק לא כל כך הצליח, אני מרגיש שנכשלתי. אני מסתכל על העבודה, לא יודע, אני עבדתי בתור, סתם זורה, סוכן ביטוח. לא השארתי שום חותם, הכל היה כזה סתמי. לא ככה יהודי מסתכל על החיים שלי. אני מסתכל על מה שעברתי בשנה האחרונה, על מה שעברתי בחיי, ואני רואה, אני גידלתי משפחה לתפארת. לא כל מה שיצא זה מה שציפיתי, אבל אני עשיתי כמיטב יכולתי. לפני 30 שנה זה היה נראה לי ההחלטה הנכונה בחינוך ילדים. זה היו הנתונים שהיו לי אז, זה היה שיקול הדעת שלי אז. רציתי להיות טוב, ביטוי של הרב חנן פורט לפני מותו. רציתי להיות טוב, עשיתי מה שיכולתי. אני הייתי 40 שנה סוכן ביטוח. אני הייתי 40 שנה, לא יודע, מנהלת רואת חשבון. במשך 40 שנה הללו אני עשיתי טוב בעולם הזה. אני נתתי לאנשים ביטחון פיננסי, שאם הם קורא להם איזושהי תאונה, יהיה להם יכולת למקסם את המשאבים הכלכליים שלהם ולהתקדם קדימה. זה מה שעשיתי בלילות הארוכים שמילאתי בטבלות אקסל מספרים משעממים. אני הוספתי טוב לעולם. ויש דברים שבמבט לאחור אני יודע שטעיתי, שידעתי שצריך לעשות משהו אחד, אבל התעצלתי, היה לי יצר הרע. יפה, עליהם אני עושה תשובה. עושים תשובה. לפני כך וכך שנים, עכשיו אני נזכר שלקחתי כסף שלא מגיע לי, אז אני מחזיר את הכסף. אבל האיש הזה שלקחתי לו את הכסף, אני לא יודע איך להשיג אותו. אז תן את זה לצדקה. יש תשובה לכל מצב. האיש שפגעתי בו, הוא מת. אז אתה תעמוד עם 10 אנשים סביב הקבר שלו, ותבקש סליחה. אבל מה זה עוזר? הוא כבר מת, בעולם הזה לא תהיה סליחה, נכון. תהיה סליחה בעולם הבא. כך היהודי עומד מול יום כיפור. ונסלח לכל העם הזה. כי לכל העם נשכבה. זה מה שאנחנו רואים בתפילת כל נדרי, בתחילת יום הכיפורים. כל נדרי, עשרי, חרמי וכונני וכינויי וכינוסי. כל הכבלים שכובלים אותי לשנה שעברה, כולם לשרירים ולקיימים, בטלים ומבוטלים. אדם הולך ככה, שלם לחלוטין עם החיים שלו. ומתקן כל הזמן את הדברים שהוא צריך לתקן. אתם יודעים, זה בא יחד. ישנו משפט, ובזה אני באמת מסיים, שבלי להכיר את מאיר זיכרונו לברכה, אבל נראה לי שזה משפט שמאפיין גם אותו. תקנו אותי אם אני טועה. זה משפט ששמעתי בהספד, שנאמר על תלמיד חכם גדול שנפטר, אם אינני טועה, לפני 3 שנים. נפטר תלמיד חכם גדול בשם הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, ראשי תיבות הגרזן. היה אחד מתלמידי החכמים הגדולים. הוא היה מה שנקרא בשפה ישיבתית, חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם עצום, הוא היה מנץ'. מנץ' זה של התרגום הכי מדויק שיש לזה היום, זה ג'נטלמן. משהו כמו שצריך. ואחרי שהוא נפטר, הבן שלו אמר עליו דברי הספד. כששמעתי את זה בלוויה, רשמתי את זה לעצמי, אמרתי, זה, את המשפטים האלה צריך לזכור. הוא כתב כך, שוב, נראה לי שזה מתאים מאוד לדמות שאנחנו עסוקים עכשיו בהספד שלה. אבא, ככה הוא אומר על אביו, היה איש מאושר. 90 שנה, הוא נפטר בגיל 90. 90 שנה חי אבא בעולם של עושר צרוף. מעולם, אפילו פעם אחת, הוא לא רצה משהו שאין לו. ומעולם, אפילו פעם אחת, הוא לא בחל במשהו שיש לו. הוא הלך ישר כמו שעשהו אלוהים. מושגי לחץ, זעזוע, עצבים מעולם לא נגעו בו. עולמו היה עשיר, שלם ושלב. כך היהודי חי בעולם הזה. מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת. כל אדם מת בסופו של דבר. יש כאלה בגיל 90, יש כאלה בגיל 9. השאלה היא לא כמה שנים בן אדם חי בעולם הזה, אלא מה הוא עשה בשנים הללו. והאדם שמילא את חייו בטוב, במקסימום שהוא יכול, הוא מאושר. הקדוש ברוך הוא מאושר. והעולם כולו מאושר. ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו עומדים לפני אבינו שבשמיים ביום הכיפורים. אנשים זקופים, מלאי אמונה, מלאי אופטימיות, מלאי תחושה שעשינו את מה שיכולנו, את מה שלא אנחנו מתקנים, והשם יעשה הטוב בעיניו. הוא יוביל כל אחד וכל אחת בדיוק לאן שהם צריכים להגיע בשנת תשפ"ג. אנחנו, כל עם ישראל וכל העולם, בעזרת השם, שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה, שיהיו הדברים ויהיו נשמת מאיר, סליחה, בן בצלל, זיכרונו לברכה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן.